ברשות הרבנים, היושב ראש, וכל הקהל הקדוש, ברוך השם שהכינוס הזה של תורה שבעל פה, לפי מי שאני בדקתי, זה כבר נמשך ברוך השם דור רביעי, ודור רביעי ישובו הנה. ואם חז"ל אומרים במסרת ברכות שבשעת המכנסים פזר, אז אני חושב שהכינוס הזה של תורה שבעל פה הוא מקיים את שני הדברים גם יחד. מצד אחד זה כינוס, אבל הפצת התורה שיש פה בכינוס הזה היא יותר בגדר של פזר מאשר להיכנס פנימה. ואני מאוד מודה לאלה שנתנו לי פה את הבימה לומר דברים על נושא שהוא עולה על שולחן מלאכים מדי פעם, הוא די אקטואלי, אף על פי שלא רבים מן הציבור מודעים לו. אני רוצה רק להקדים ולומר שאני לא אעריך מדי. הגמרא אומרת שרב יהודה היה ראש המדברים בכל מקום. שמעתי פעם מאבי מורי זצ"ל, למה כיבדו דווקא את רב יהודה להיות ראש המדברים בכל מקום? מפני שרב יהודה בדרך כלל היה אומר את הדברים שלו בקיצור. אז הציבור לא כל כך חשש שאחרי שהוא ידבר לא יישאר זמן. לכן רב יהודה היה ראש המדברים בכל מקום, אני אשתדל ללכת בעקבותיו ולקצר. הנושא שאני אומר לדבר עליו זה הנושא של נטילת צדקה מגוי. זה אומנם מוזכר בש"ס, ברמב"ם, בשולחן ערוך, אבל הוא כל פעם, בכל שנה עולה בצורה אחרת לפני תלמידי חכמים, לפני רבנים. על מה בדרך כלל סומכים גם בגולה ולפעמים גם בארץ ליטול צדקה מגוי, ליטול צדקה מממשלות, איך למשל בתי חולים יכולים ליטול מתנדבים גויים, אולי גם זה בגדר צדקה. הייתה פעם שאלה אם מותר ליטול מגויים צדקה על מנת להדפיס ספרים, איזו שאלה שיכולה להיות מאוד אקטואלית לספרים הטובים של מוסד הרב קוק גם כן. אני אומר רק את היסודות העיקריים. הגמרא בבבא בתרא בדף ח' אומרת שאיפרא הורמיז שלחה ארנק לרבי יוסף בשביל מצווה רבה, דיינו לפדות שבויים. והראשונים שואלים איך רבי יוסף קיבל צדקה מגוי. הגמרא אומרת שכשנותנים צדקה מגוי, בגלל הפסוק ביבוש קצירה תשברנה, אנחנו גורמים לאותם גויים שמלכותם תתמשך. ואין לנו עניין להמשיך את שלטונם של הגויים. אז מה רבי יוסף קיבל את אותו ארנק מאיפרא הורמיז? רש"י אומר שהיות והיה פה עניין של שלום מלכות, במקום שיש לא מלכות, אין את האיסור ליטול צדקה מן הגויים. מה שאין כן, במקום שאין את החשבון של שלום מלכות, שם הגמרא אומרת, ביבוש קצירה תשברנה, דהיינו לא ליטול צדקה שמחפרת כדי לא להמשיך את שלטונם של הגויים. מקור נוסף לאיסור צדקה מן הגויים זה הגמרא במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת בדף כ"ו עמוד ב', אוכלי דבר אחר פסולים לעדות. אומר שם רש"י, אוכלי דבר אחר, הכוונה אלו שלוקחים בפרסיה צדקה מגוי. אם לוקחים בצנעה, אומר רש"י, זה לא חילול השם שלוקחים מגוי. אם לוקחים בפרסיה, זה חילול השם, ולכן מי שלוקח צדקה בפרסיה מגוי, פסול לעדות. והשאלה שהפוסקים מתייחסים אליה, לכאורה יש פה שתי סוגיות בגמרא שסותרות אחת את השנייה. במסכת סנהדרין הגמרא אומרת שהאיסור ליטול צדקה מגוי ומי שנוטל לפסל לעדות זה רק מי שנוטל בפרסיה, אבל בצנעה מותר. ואילו הגמרא בבבא בתרא היא לא מבחינה בין בפרסיה לבין בצנעה. בכל מציאות של נטילת צדקה מגוי, אנחנו עוברים על הפסוק ביבוש קצירה תשברנה, בין שזה איסור דאורייתא, בין שזה איסור מדרבנן, הגמרא לא מבחינה בין בפרסיה לבין בצינה. למה הגמרא לגבי לפסול לעדות, היא אומרת שרק האיסור הוא בפרסיה ולא בצינה? לכאורה על פניו היה ניתן לומר, וכך משמע מסדר הדברים כפי שמופיע בשולחן ערוך, שמה שהגמרא אוסרת ליטול צדקה מגוי, זה רק ליטול ממלך. מלך, היות ואנחנו לא רוצים שמלכות הגויים בכל מקרה תימשך, ביבוש קצירה תישברנה, על זה הגמרא אומרת בבבא בתרא שעשו ליטול צדקה מגוי. אבל אם בא לפנינו גוי פרטי, שהוא לא מלך, הוא לא מייצג מלוכה, והוא רוצה לתת צדקה משלו ליהודי, על זה הגמרא בסנהדרין אומרת שמפני חילול השם זה אסור רק בפרסיה ולא בצינה. אבל במלכות שרוצה לתת צדקה ליהודי, זה הגמרא בבבא בתרא אומרת שאין הבחנה בין בפרסיה לבין בצינה. והשולחן ערוך כשמביא את שני הסוגיות האלה להלכה, הוא כותב אותם אמנם בשני סעיפים, בשני מקומות. בהלכה אחת כתוב, אסור לישראל ליטול צדקה מן העקום בפרסיה, ואם אינו יכול להיות בצדקה של ישראל, ואינו יכול ליטול בצנעה, מותר. זה הגמרא בסנהדרין. ועל זה מסביר השך שהאיסור הוא בגלל בלבוש קצירה תשברנו. בסעיף ב', שר עקום ששולח ממון לישראל לצדקה, אין מחזירים אותו משום שלום מלכות, אבל יינתן רק לעניי עקום ולא לעניי ישראל. על זה כותב השך, למה לא יינתן לעניי ישראל משום ביבוש קצירה תשבן. זאת אומרת, במקום ששר עקום נותן, מותר לנו לקבל משום שלום מלכות, אבל לא לתת את זה לעניים מישראל, אלא רק לעניים גויים. למה? ביבוש קצירה תשבן. האיסור הזה מדבר במקום שמלכות נותנת צדקה לישראל ליהודי. הסעיף הראשון בשולחן ערוך לא מדבר במלכות ששולחת צדקה. היא מדברת על גוי. שם אומר השח, המקור הוא לא בגלל ביבוש קצירת משתברנה, אלא המקור הוא כמו שרשי מומן בסנדרים, בפני חילול השם שיראו שהיהודים לא יודעים לדאוג לצורכי עצמם והם צריכים לקבל צדקה מגוי אחר. שם הגמרא אומרת שהאיסור הוא רק בפרסיה ולא בצינה. אז מהסגנון של השולחן ערוך, מחלוקת ההלכה בשולחן ערוך משמע, שזה באמת שני עניינים שונים. יש הבחנה ברורה בין מקום שהמלכות נותנת לעניי ישראל, שבגלל ביבוש קצירת משתברנה לא מקבלים לא בפרסיה ולא בצינה, ואם יש לא מלכות מקבלים ומחלקים רק לעניי עקום. לבין מקום שגוי באופן פרטי נותן, אז זה הגמרא אומרת, מפני חילול השם בפרסיה לא ליטול, אבל אם נטלו בצנעה, מותר לקחת גם לעניי ישראל, בפני שאין חילול השם בצנעה. לפי ההבחנה הזאת, יש איזה נפקמינה גם להלכה נוספת באותו עניין. התוספות בבבא בתרא מביאים גמרא במסכת ערכין, בדף וב. ההוא תאיה שנידב מנורה לבית הכנסת. שואלים התוספות, מה ההבדל בין ליטול מעות של צדקה לבין ליטול ממנו מנורה לבית הכנסת? הרי אנחנו אומרים, ביבוש קצירה תשברנו לא ליטול שום צדקה מגוי. מה זה משנה אם זה מעות או שזה מנורה? התוספות מבחינים בין צדקה שמחפרת לבין מקום שהוא לא נותן צדקה, אלא הוא נותן מתנה לבית הכנסת. כמו שגוי יכול להביא קורבן, אומר התוספות, אותו דבר הוא גם יכול להביא מנורה לבית הכנסת, אבל זה עדיין לא בגדר של צדקה אסורה. לפי מה שאמרנו מדיוק ההלכות בשולחן ערוך, ייתכן שיש עוד הבדל. מה שהגמרא בערכין מספרת על ההוא תאיה שנידב מנורה לבית הכנסת, לא היה מדובר במלכות שנדבה, מדובר בגוי. בגוי כל האיסור הוא רק בפרסיה מפני חילול השם, אבל בצנעה מותר לקחת. על זה הגמרא בערכין מדברת. מה שאין כן, מה שהגמרא בבבא בתרא מדברת על ביבוש קצירה תשברנה, כפי שאמרנו, זה רק במקום שלוקחים את זה ממלכות, לא מגוי פרטי. ביבוש קצירת השברנו, כל האיסור עצמו, המהות של האיסור, זה לא להאריך מלכותם של גויים, אבל לא מדברים על גוי באופן פרטי שנותן את הצדקה. אבל מהראשונים, לא ניכנס לעומק של העניין, משמע לא כמו החילוק הזה. ואני אביא רק שתי ראיות. א', מעצם העובדה שהתוספות מקשה איך קיבלו מנורה לבית הכנסת מגוי, והתוספות אומר בגלל שזה לא היה צדקה אלא מתנה, כמו קורבן, והתוספות לא מחלק כפי שאמרנו שיש הבדל בין אם מקבלים ממלכות לבין אם מקבלים מגוי, משמע שהתוספות לא סובר את החילוק הזה. ואם אסור לקבל צדקה מגוי לפי התוספות, זה בין שמלכות נותנת ובין שגוי פרטי נותן. דבר נוסף, ברמב״ם כתוב מפורש. הרמב״ם כותב בפרק י' בהלכות מלכים, בן נוח שרצה לעשות מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעים אותו לעשות אותה כהלכתה. ואם נתן צדקה, מקבלים ממנו, ונותנים אותה לעני ישראל. את הרמב״ם כותב, בן נוח שקיבל על עצמו שבע מצוות, והוא רוצה עכשיו לקיים עוד מצווה, אבל כדי לקבל שכר, הוא לא עושה את זה כדי לקיים מצווה צדקה שהוא לא מצווה בה, לפי הרמב״ם. אלא הוא רוצה לעשות כדי לקבל שכר, כותב הרמב״ם, אם הוא בן נוח, מותר לקבל ממנו ולחלק לעני ישראל. ממשיך הרמב״ם, אבל גוי, לא בן נוח, שנותן צדקה מקבלים ממנו ונותנים אותה לעניי גויים. אם נאמר כפי שאנחנו הזכרנו מקודם, שכל האיסור ביבוש קצירת השתברנה וצדקה שנותן גוי זה רק מחלקים אותה לעניי היקום, זה רק במלכות ולא בגוי פרטי, אז מה הרמב״ם אומר שגוי שנתן צדקה מקבלים ממנו ונותנים אותה לעניי גויים? למה נותנים אותה לעניי גויים? הרי כל האיסור של ביבוש קצירת השברנה זה רק במלכות ולא בגוי פרטי. אם הרמב״ם מביא את הדין שגם בגוי פרטי שנותן צדקה חייבים לחלק אותה רק לעניי ישראל, רק לעניי גויים ולא לעניי ישראל, מכאן משמע שהרמב״ם לא מבחין באיסור של ביבוש קצירת השברנה, ובכל מקרה בין מלכות ובין גוי פרטי שנותן את אותה צדקה אי אפשר לחלק לעניי ישראל, אלא רק לעניי גויים. רבותינו האחרונים, שנתקלו במציאות שהרבה קהילות בחוץ לארץ היו צריכים להזדקק למתנותיהם, לצדקותיהם של הגויים, הם העלו את השאלה הזאת, על מה סמכו בכמה קהילות לקבל צדקה מגויים. היד רמה במסכת בבא בתרא, הוא פותח פתח למקום שנצריכו לכך. היד רמה אומר שברור שיש הבדל בין צדקה, שצדקה היא מחפרת, ומה שמעריך את שלטון הגויים ביבוש קצירת השברנה, זה כשנותנים להם לתת צדקה שהיא באה בתור כפרה. אבל אם יש לפנינו מציאות שגוי או מלכות מביאה מתנה ליהודי, על מתנה הגמרא לא מדברת. כשמקבלים מתנה מגוי, זה לא מעריך את מלכותם של הגויים. מפני שאין שום כפרה בנתינה של מתנה בין גוי לבין ישראל. הגמרא דיברה רק על מה שמוגדר כצדקה. מתנה לא. הטז בשולחן ערוך מרחיב את זה קצת יותר. הוא אומר גם תלוי למה הגוי יתכוון. אם הגוי נותן בגלל שהוא רוצה באמת לתת צדקה לישראל, זה מחפר, אסור לנו לקבל. אבל מה יהיה למשל במקום שהגוי הוא משום מה הוא רחמן, וכל מי שפונה אליו הגוי נותן לו, בין שזה יהודי, בין שזה ישראל. כותב הטז, במקום שהגוי נותן בגלל הרחמים שיש בו על אותו מקרה שבא לפניו, אז זה לא בגדר כפרה שמחפרת על הגוי, הוא בעצם בא להשקיט את המצפון שלו. הוא רוצה שלעצמו יהיה יותר טוב, הוא לא בא בשביל להקל על מי שמקבל. בא לערוך לנר בתשובות בניין ציון, מגדיר את זה, מה שאתה זומר בצורה חזקה יותר. הגמרא אומרת שלמה אסור לקבל צדקה מגוי חסד לאומים חטאת. אומר, יש הבדל בין צדקה לבין חסד. יש הבדל בין מה שהבן אדם נותן, גם אצל יהודי שנותן. יש הבדל אם הוא נותן את זה בעצם בשביל קיום המצווה, לבין אם הוא נותן את זה בגלל שאותו אדם שניצל לפניו הוא פשוט מלא רחמים עליו, לא בגלל המצווה שעומדת מאחרי הנתינה. במקום ש... על מה שהגמרא אומרת לא לקבל צדקה שהיא מחפרת, לא לקבל מגוי, זה במקום שהגוי עושה בשביל מצוות צדקה. צדקה מחפרת, לא לוקחים ממנו. אבל במקום שהוא בא רק להשקיט את המצפון שלו, זה כבר לא כל כך בגדר של צדקה. אומר, יש פה צדקה, אבל זה לא אותה צדקה שעליה התורה דיברה, של צדקה מחפרת. יש בעוד אחד מתשובות של האחרונים, בתשובות חסד לאברהם, שאלו אותו מה הדין בגוי שנותן צדקה ליהודי על מנת שיחיה בנו של הגוי. מה השאלה? הגמרא אומרת שאחד ההבדלים בין ישראל לגוי, זה ישראל גם כשהוא נותן צדקה למנת שיחיה בני, גם אם חלילה בסוף לא נתמלה בקשתו, הוא לא מצטער על הצדקה שהוא נתן. גוי כשנותן על מנת שיחיה בנו, אם בסופו של דבר בנו מת, אז הוא מצטער על הצדקה שהוא נתן. אז שאלו את בעל חסד אברהם רבו מבוצ'אץ', מה הדין בגוי שנותן צדקה לישראל, אבל צדקה על מנת שיחיה בני? גם במקרה כזה אסור לקבל מהגוי? כותב שם רבו מבוצ'אץ', מותר אז לקבל. למה? מפני שכל האיסור הוא בגלל שזה צדקה שמחפרת. אבל אם הגמרא מידע שגוי כשנותן למנת שיחיה בנו, אם זה לא מתקיים, אז בסופו של דבר הוא מתחרט על עצם נתינת הצדקה, אז זה לא דבר שמחפר על הגוי. אז אין פה גם את האיסור של ביבוש קצירה תשברנה. במקרה כזה מותר לטעות. צריכים להגיד סתם בפשט של מה שהחסד אברהם אומר, הרי אנחנו אומרים שבצדקה מלבד האיסור של לא להאריך את מלכותם, הגמרא בסנהדרין אומרת שזה גם אסור מטעם חילול השם. אז מהי ההגדרה כנראה לפי החסד אברהם, שבמקום שגוי נותן צדקה על מנת שיחיה בנו, זה גם לא חילול השם לתת, מפני ששם הוא נותן בגלל איזה שהם חשבונות צדדיים, ולא בגלל עצם קיום של המצווה. זה בעצם מוזכר ברמז ברמב״ם. שזכרתי מקודם שהרמב״ם כותב, שבנוח שנותן צדקה, אף על פי שלפי הרמב״ם בנוח לא מצווה בצדקה, לפי הרמב״ם זה לא נמנע בין שבע המצוות שבני נוח מצווה בהם, אם הוא בא לתת צדקה כדי לקבל שכר, אז מותר ליטול נותן צדקה מקבלים ממנו. למה? מפני שאם הוא נותן צדקה רק כדי לקבל שכר, זה כמו המקרה שהזכרתי שגוי נותן צדקה למנת שיחיה בנו. במקום כזה אין את הכפרה המיוחדת שיש במצוות צדקה. את זה מתירים לגוי לקחת, לתת ולקחת מגוי. לפני מספר שנים יצא שאלות ותשובות של האור שמח. הייתי שם בחלק ב' בסימן ממחת. הוא אומר סברה חדשה שמרן הרב קוק זצ"ל בדעת כהן כיוון הסברה הזאת מעצמו. שאלו אותו בחוץ לארץ מלכות מסוימת, נותנים תשלומים גם ליהודים שהם גרים באותו מקום, אז סמך מה סומכים ליטול? אומר הוא שמח וגם בדעת כהן, שבמקום שהיהודים הם אזרחים באותו מקום, והם משלמים מיסים, והם שותפים בחלק מההכנסות של אותו ממשל, ולא רק שהם שותפים בהכנסות של אותו ממשל, אלא ללא ספק הם גם תורמים מהתבונה שיש בהם, מהשכל היהודי, כדי לפתח את אותו מדינה. במקום כזה ששלטון מחלק, זה לא נחשב שמקבלים צדקה מגוי, מפני שהיהודים באותו מקום, יש להם גם איזשהו אחוז של שייכות לאותו כסף של אותה מדינה, בגלל התרומה שכל האזרחים נותנים. אז זה אומר הוא שמח ומרחיב את זה גם בדעת כהן, שבמקרה כזה, אם בא לפנינו שאלה כזאת, מותר ליטול. לכן כל מיני צדקות שממשלות מסוימות, שנקראות ממשלות של חסד, שהן נותנות, יש אחרונים שפוסקים שמותר ליטול בתנאים האלה שהזכרנו. א', אם הם נותנים את זה לא בשביל המצווה צדקה, אלא בגלל שהם פשוט מלכות של חסד, שמרחמים על כל מיני מדינות נחשלות. וביניהם אם יש שם גם יהודים, או לפי הסברה של אור שמח ודעת כהן, שבמקום שגם היהודים הם חלק מהמקום, חלק מהממשל, חלק מהמדינה, ותושבי המקום הם גם משלמים את המיסים, אז מה שאותה מדינה משלמת זה לא רק כסף שאני אוכל להגדיר אותו כצדקה של גויים בלבד. לכן מותר ליטול. היה לנו בישיבה אחרי האסון הנורא בראש חודש אדר, שאלה מהנושא הזה. הייתה גם שאלה וגם ניסיון גדול. הגיע אלינו טלפון מאגודת נוצרים ידידי ישראל מסוימת. היום לצערנו הגדול זה מאוד נפוץ, ואנשים מאוד נכשלים בלי מיסים. רצו לתת תרומה גדולה לישיבה, גדולה מאוד. לי לא היה ספק, על המקום אמרתי להם, לא באלף רבתי. הם אמרו לי, אנחנו לא נעלב אם תגיד לנו לא. אבל תחשוב עוד פעם. נזכרתי במייסה של רבי אמנון ממגנצה, אמרתי לו מיד, אני לא לוקח. אל תעמיד אותי מניסיון, אני לא לוקח. ולא בגלל שלא שייך פה את הסברות שהזכרנו מקודם בשם התז והחסד לאברהם והאור שמח ודעת כהן. פה זה מישור לגמרי שונה. המקרה הזה של הטלפון שהיה לנו, שהוא לצערנו הוא נפוץ בארץ, זה צדקה לא מאדם שהוא גוי ולא יהודי. שם זה צדקה מארגונים שבאמצעות הכסף הם רוצים להחדיר דעות שהם נגד היהדות אצל אנשים שקשה להם לעמוד בניסיון. והאמצעי הקל ביותר זה הכסף. שם גם אם יש יהודי שמביא את הכסף מהאגודות האלה, אין בזה את הכולה, אפילו את היתר, לקבל מיהודי את הכסף. מפני שמי שעומד מאחרי הכסף הזה, זה אגודות שמעוניינות דרך זה לחדור בדעות ובהשקפות ובדברים שמסודי האמונה לתוך בתי ישראל. ולכן לא היה לי שום ספק. אבל על אף שלא היה לי ספק, זכיתי להיות שכן של הרב אליהו, ששם ישלח לו רפואה שלמה, סיפרתי לו את הסיפור הזה. אז הוא אמר לי כדרכו, בקצרה ובחוכמה כך. זה ברור שאם היה בא איזה גוי אחרי מה שקרה, והוא רוצה להביע איזה שעת נפש ממה שקרה פה, מהפיגוע הנורא והיום, צריך לתת גם לגויים את ההזדמנות לומר שהם לא מזדהים עם הפיגוע הנורא הזה. חלק מהדרך שיש להם את האפשרות איך להביע את ההתנגדות לפעולות טרור, זה יכול להיות בדרך כזאת. אבל היות ובמקרה הזה מדובר בארגון שמי שעומד בראשו הוא מטיף ידוע, אין שום ספק שאסור לקחת בשום פנים ואופן. השאלה הזאת כבר שאלו את מרן הרב קוק זצ"ל, הוא בזמנו כתב איגרת שלמה על הנושא הזה, והוא כותב שאפילו תרופות לקחת מארגונים כאלה זה אסון היום ונורא. אפילו תרופות. שיש חולה. למה? מפני שהמגמה שלהם זה גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. אז השימוש באמצעים האלה, שבמצווה של צדקה כביכול, הרב קוק כותב בצורה מאוד חריפה, חס וחלילה לא להכניס את היד לנושא הזה. השאלה הזו התעוררה לפני מספר שנים, פה בירושלים, וגם אבי מורי נזקק לשאלה הזאתי, הוא כתב לאחד מרבני הארץ, במענה לשאלתך בדבר קבלת כספי תרומות מקרן מסוימת, והעומד בראשו המעביר תרומות מארגונים נוצריים אשר מגמתם היא עבודה מיסיונרית בנפשות בית ישראל, הרי אני להודיע כי כבר בעבר התרעתי בפני אישים שונים כי אסור באיסור חמור לקבל כספים אלו. שהרי זוהי מסייעת לדבר עבירה ולעבודה זרה בישראל, ואין כל היתר להיות שותף בכל פעילות שהיא מסוג זה. ואינני רואה כל היתר לכך להכניס עבודה זרה תחת מסווה של עזרה לגולת. וכבר כתב מרן הרי יעקוק זצ"ל שאין ליטול אפילו תרופות באשר מגמתם ידועה. ואיש השומע נפשו ירחק מכך. הספורנו על התורה בסוף פרשת פקודי שואל שאלה, למה המשכן, כל עוד שלא נבנה בית המקדש, לא כתוב בחז"ל במפורש שהמשכן נפל בידי אויבים? ואילו המקדש, מקדש ראשון נחרב, מקדש שני נחרב. כותב הספורנו בתחילת פרשת פקודי, אומר דבר יסודי מאוד. הרי בעניין המשכן נצטווינו ויקחו לי תרומה, לי לשמי. אומר דבר שכל העשייה שלו מתחילתה ועד סופה, זה באמת לשם שמיים, בלי תערובת של גוי, יש לו קיום. לכן המשכן לא נפל בידי אויבים. כשבנו את המשכן, נוקט הספורנו, שגנזו את המשכן. אבל הוא לא נחרב בידי אויבים. מה שאין כן בית ראשון שבנה שלמה המלך, הוא הביא גם פועלים מצור. אז היות וכבר היו פה שותפים אלה שלא בני אותו עם, לכן המקדש נחרב. בית שני שלא רק היו שותפים שמה פועלים מצור. כל היוזמה לבנות הוא היה בגלל כורש, אז אף הפי שזה היה בית מקדש, אבל אי אפשר לומר על זה טוב אחרי דבר מראשיתו. היה מעורב פה גם משהו שלא באותם התנאים החיוביים כמו שהיה במשכן. לכן בסופו של דבר המקדש השני נחרב. ייתכן על זה שאנחנו מתפללים כל יום בשלוש רגלים בתפילה, בני ביתך כבתחילה, וערינו בבניינו וסמכנו בתיקונו, אז דעת רש"י בסוכה, שבית המקדש ירד מן השמיים, נשאז ב100% המקדש הזה יהיה בלי שום תערובת של לא לשמה, ולכן בית המקדש ייבנה במהרה בימינו, עליו לא ניבאו הנביאים חס וחלילה שיפול, בעזרת השם נזכה כולנו לישועת ישראל. אני רוצה להתנצל לפני הרב מובשוביץ, אני מאמץ את מה שאמר פה לפני זה הרב דיכובסקי, ואהבתם את הגר, ויש לי פגישה עם אחד כזה ואני לא רוצה לאחר לו.